שאלו פעם את שמיר, למה כל כך חשוב ארץ ישראל? אז הוא חשב רגע, ואחר כך הוא אמר ככה. כולם צחקו. אין תשובה אינטליגנטית. אמר, זה התשובה הכי אינטליגנטית. זה שיש אנשים לא נורמליים שצריך להסביר להם למה ארץ ישראל, אז הם צריכים לבדוק את עצמם. שאלו פעם אדם אחד, למה אתה אוהב את הבן שלך? אז הוא חשב רגע ואמר ככה. תתן תשובה. מה, אתה לא נורמלי? אתה רוצה שאני אסביר לך למה אני אוהב את הבן שלי? שאלו אדם אחד, למה את אוהבת אשתך? אז הוא אמר ככה. אמר לו, תסביר, תסביר. מה, אתם לא נורמליים? שאלו אדם אחד, למה אתה אוהב ללמוד גמרא? אז הוא אמר ככה. מה, אתה לא יכול לתת איזה שיעור כללי? לא, מה, אני לא נורמלי? הבנתי?
שלום.
אתם לא מבינים שזה לא נורמלי שצריך יהודי לעמוד ולהסביר ליהודי למה חשוב ללמוד גמרא? מצב אבסורדי כזה יכול לקרות רק שיש מחלת נפש עמוקה בתודעת החיים הישראלית. מעולם לא הצליחו להסביר את זה ליהודי. יש דברים שאתה מדבר איתם רק כשמשהו חולה. אתם יודעים, בתלביה יש שם אדם חשוב, דוקטור לפסיכולוגיה. הוא יושב שעות עם בני אדם ומסביר להם שחשוב לחיות. והם שואלים אותו, למה? מי צריך את זה? והוא צריך להסביר להם למה חשוב וכדאי וצריך לחיות. מה אתם חושבים הוא צריך להסביר להם? תשובה בפילוסופיה? או להסביר להם שזה משתלם? יש דברים שאם אדם לא חש בהם, לא מרגיש בהם באופן אינטואיטיבי, סימן שחסרים לו אלמנטים נפשיים שמעצבים את בריאות הנפש של הבן אדם. יהודי לא צריך הסבר למה אדם בארץ ישראל. אדם נורמלי, הוא לא יכול, לא צריך להסביר למה הוא אוהב את אשתו ואת בניו. יהודי נורמלי שגדל בכל הדורות ויונק יהדות וחי יהדות, הוא לא צריך להסביר למה גמרא. הגמרא זה הספר העיקרי שכל היהודים בכל הדורות למדו. כל היהדות וכל אהבת התורה וכל יראת שמיים וכל חוכמת המוסר וכל חוכמת המשפט וכל אהבת התורה, הכל היה בגמרא. איזה יהודי היה צריך לתת שיעור באיזה ישיבה? אתה חושב שרש"י היה צריך להסביר בישיבה למה חשוב ללמוד גמרא? טוב, נכון. אנחנו במצב לא נורמלי. באמת לא נורמלי. בין השאר, מפני שלפני 50 שנה קרה דבר נורא. בשנת תף רש צדיק ובין שנת תף שינטף 10 שנים בלבד, נעקרו והתפרקו והתמוטטו רוב הקהילות של העם היהודי. כל הקהילות היהודיות באירופה התפרקו במלחמת העולם השנייה, וכמעט כל הקהילות היהודיות בארצות ערב התפרקו בעקבות הקמת מדינת ישראל. זה אומר שתוך 10 שנים, חוץ מ6 מיליון יהודים שהושמדו בכלל, עוד מיליוני יהודים איבדו את הסדר הנורמלי של החיים שבו גדלו ההורים שלהם וההורים של ההורים שלהם וההורים של ההורים של ההורים שלהם וההורים של ההורים של ההורים של ההורים שלהם. ככה גדלו מאות שנים והעבירו מסורות באופן טבעי, פשוט. אני אגיד לכם, אני קראתי את הספר של הרב חיים סבתו, אמת מארץ תצמח. אני הזלתי דמעות מרוב התרגשות רק לקרוא את התיאורים איך הייתה נראית קהילת חלק לפני, לא זוכר כמה שנים, זה 70 שנה, 60 שנה. קהילה יהודית וחלק. איך נראו שם היהודים הפשוטים, הרוכלים. אני זוכר בישיבה, ביום השואה, הרב יהודה היה יושב ובוכה ומספר על ורשה. הוא מספר על העגלונים של ורשה, שהיו מגלגלים את השס תוך כדי הנסיעה בעגלה. מי שקורא את ש"י עגנון, הוא רואה, זה השפה המדוברת. היום זה נקרא שפה של ש"י עגנון. זה שפה של העיירה היהודית. סיפר לי מורה לספרות שהוא באוניברסיטה בבר אילן, הוא מלמד קטע קטן מתוך ספרי ש"י עגנון. אז הוא אמר על איזה קטע שלא זוכר כמה הוא אמר לי, זה 5, 6 או סדר גודל כזה של עמודים, הוא היה צריך לכתוב 72 הערות למטה כדי להסביר את השפה, כי כל השפה לקוחה מתוך מונחים ומטבעות לשון שבגמרא. זה הייתה השפה של היהודים, ככה היהודים דיברו. היו יהודים נורמליים, רגילים, שהיו מתחילים בגיל 6 ללמוד בתלמוד תורה, וגם שהם היו הולכים אחר כך להיות עגלונים, זה אחרי שכבר עברו על השס כמה פעמים, וזה השפה שלהם, עם זה היו מדברים, וזה השפה של העם היהודי. ופתאום הכל נמחק. כל הקהילות באירופה נמחקו, כל הקהילות בדעות הרב התפרקו לרסיסים, ואנחנו עכשיו מתחילים לבנות הכל מההתחלה, והכל מבולבל, וילדים גדלים בלי מסורות. וילד פתאום, הגמרא הופכת להיות מקצוע בבגרות. הגמרא הופכת להיות מין מקצוע בבית ספר שהוא צריך להיבחן עליו. זווה. אני עוד זוכר, אני גדלתי אצל הסבא שלי, נכונו נצחה, שיריך ימים. והוא, תאמינו לי, לא גדלתי בישיבה תיכונית ולא בשום דבר. אבל מה הסבא שלי, כמנהג העיירה בפולין, ששם הוא גדל, כשהייתי ב7 או 8, אני לא זוכר, לקח אותי לבית כנסת, הושיב אותי לידו, ליטף אותי, ולמדתי 2 מוחזים בטלית. למה? ככה. אז זאת אומרת, למה? מה עושה סבא נורמלי עם הנכד בן 8? יושב מסתכל טלוויזיה? לוקח אותו למופע של 6:45? סבא נורמלי עם הילד בן 8 לוקח אותו לבית כנסת, יושב לי, אז הוא מחבק אותו, ולומדים בחברות 2 מוחזים בטלית. עכשיו תאמינו לי, אני לא יודע, תמיד אהבתי ללמוד גמרא. לא יודע למה. אולי בכלל הקף יד של אבא שלי, שכשהייתי בן 8 הוא ישב ולמדתי גמרא. זה הכל. אז שאחר כך הייתי בית ספר וגם לי הבגרות, אבל גמרא זה כל כך טבעי, פשוט, נעים. זה העולם שלנו. זה המושגים שלנו. חזרנו הביתה, דיברנו כל שבת, כל זה, בסוגיה, ואני הייתי מספר להורים, וסבא ישואל, ככה, זה הכל. כל המצב הזה שצריך לתת שיעור על חשיבות לימוד גמרא, אני אומר לכם, זה מצב מבייש, מצער, לא נורמלי, שהוא נוצר קודם כל בגלל סיבה אחת. בגלל שהמסורת היהודית של סדר העברת התורה מדור לדור התפרק לנו, השתבש לנו בגלל הזוועות שעברנו ועוד לא בנינו אותו מחדש בצורה נורמלית. ותדעו לכם, אלה שיודעים גמרא ואלה שאוהבים גמרא זה לא אלה שיש להם שכל או שהיה להם איזה מורה טוב בתיכון. זה אלה שבגיל 8 ינקו את זה עם חלב אימם. בגיל 9, אלה שגדלו באיזשהו מקום שזה פשוט, שזה טבעי, שאף אחד לא שואל שאלות, הם כך גדלו עם זה, כך ינקו עם זה, כמו שאבותיהם עשו את זה וכמו שאבות אבותיהם, וכמו שעם ישראל עושה את זה כבר 1,500 שנים. אבל כיוון שהמצב הוא כמו שקיים, אז אין ברירה. צריך לדבר על הנושא הזה. אבל שתדעו לכם, זה שצריך לדבר על הנושא הזה, זה רק בגלל מחלה קשה שיש בעם שלנו, וזה שהמסורות הפשוטות, הטבעיות, הנורמליות, לא עברו לנו מדור לדור כמו שעברו בכל הדורות. אני אומר לכם, היום אני לא יכול אפילו לשחזר את זה. אבל אני רק דבר אחד זוכר, תמיד אהבתי ללמוד גמרא. ותאמינו לי, לא היה לזה שום סיבה גלויה. למדתי בבית ספר עמית ובית ספר בילו. מי שאם יש פה תל אביב, יספרו לכם מה זה בית ספר בילו. זה לא בדיוק משהו זה. גדלתי במשפחה, מה שנקרא בתל אביב, מסורתית. וגם בתיכון עמדתי בצייקלין. תיאבי לי, ספרו לכם על הצייקלין. אבל היה לי משהו שלא היה להרבה אנשים אחרים. היה לי סבא שעשה איתי מה שעשו איתו בפולין. ועוד דבר שאז נורא התרגשתי עליו, שהגעתי לגיל בר מצווה, אז במקום לשלוח אותי לאיזה מורה צעיר, מודרני, שילמד טעמים בשלוש אוקטבות, אמר לי, בוא אני אשלח אותך למלמד שאצלנו בהונגריה היה ידוע בתור מלמד מובהק של ילדי בר מצווה. הביא אותי לאיזה יהודי בן, לא יודע, משהו בין 70 ל-75, והוא לימד אותי שעבית אריה. אז בוא נלמד טעמים, טעמים אני אלמד לך שבוע לפני בר מצווה, זה לא חשוב. ילד של בר מצווה יודע לקום ולהגיד בעל פה דרוש לשאגת אריה. למה? ככה. לא יודע למה. הוא אומר, שאלתי אותו למה? הוא לא יודע. כל הילדים אצלנו ככה עשו, וגם ההורים שלנו עשו, וגם הסבים שלנו ככה עשו, ככה. אז אני ידעתי בעל פה, עמדתי בגיל בר מצווה והסברתי בריחות דרוש לשאגת האריה בענייני תפילות. לומדש, ילד בגיל 13 נתתי דרשה, לומדש. שני הדברים האלה באיזשהו מקום פעלו בנפש שלי שאני לא צריך שיעור למה צריך ללמוד גמרא. תמיד אהבתי ללמוד גמרא. זה מתוק, זה נעים, זה אמיתי, זה אנחנו, זהו. אבל אם בכל זאת צריך לדבר על אלה אנשים מזכירים שלא היה להם לא את היד המלטפת של הסבא ולא את המלמד בין ה-75 בגיל בר מצווה, אז אני בכל זאת רוצה לומר כמה דברים. הדבר הראשון, נכון, מוכרחים לעשות, אני הייתי אומר, שלוש הקדמות לנושא. כלומר, נאמר שלושה דברים שגורמים לבעיה בכלל מסיבות אחרות שבכלל לא קשורים באופן ישיר לגמר. הבעיה הראשונה זה הבעיה שעליה מדבר הרב אבינר בדף האחרון שצירפתי לכם, ומי שלא קרא את זה עד עכשיו, שלא יקרא את זה עכשיו, אני עכשיו אדבר, אבל שיקרא את זה שוב טוב טוב אחרי השיעור. הרב אבינר מדבר על משהו עמוק מאוד, פסיכולוגי, שהיום כל המחנכים בעולם מדברים עליו, והוא שהתרבות המודרנית מחנכת אנשים לא לחשוב עמוק ומורכב, אלא בקליפים. זה פוס מהר, הרבה דברים באופן שטחי. כך היום הכל בנוי. אני פעם היה פה טייס, ובאתי, הזמנתי אותו לדבר על חיל אוויר. פותח את השיחה ככה. אומר, יש אגדה שאומרת, הטובים לטייס. אני טייס כבר כך וכך שנים, אני אומר לכם, זה לא נכון. משלא טייס, הדבר הכי גרוע הוא אם אתה טוב. אם אתה רציני, אם אתה מעמיק, אתה לא יכול לטייס. טייס זה אדם שיכול לתפוס מהר ובאופן שטחי הרבה פרטים. לא אדם שחושב לעומק ושמעמיד ושמנתח ושמברר צדדים שני. אדם שכך חושב, אם הוא יעלה למטוס, תוך כמה זמן הוא מתרסק. טייס זה אדם שטחי שיכול לתפוס מהר 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 הרבה דברים, ולקבל מהר את ההחלטה הטובה ביותר שיכול להחליט תוך שבריר של שנייה בדברים האלה. מי ששיחק הרבה שעות עם סטיקים של מחשב, יש לו סיכוי להיות טייס טוב. כי העניין הוא בכלל לא להעמיק ולא לחשוב ולא להתלבט ולא לחשוב סברה כזאת ולחשוב סברה כזאת. זה לראות בבת אחת הרבה דברים ולקבל החלטות מהירות שתהיינה שטחיות, אבל שתהיינה החלטות שאתה כל הזמן זורם מהחלטה להחלטה. ושוב, אלה שהתרגלו בדברים האלה מבינים בדיוק על מה אני מדבר. וואלה, כולם פה נשכחו, שבר להם כל המידות. יש שני סוגי כישרונות. יש אנשים שהם רצים מהר, תופסים באופן שטחי והולכים קדימה. יש תחומים שזה מאוד מועיל, ועוד תחומים זה מועיל, בעיקר בתחומים שבהם הכמות היא הדבר המכריע. צריך לצבור הרבה מאוד אינפורמציות, אין לך זמן להעמיק בכל דבר, אתה צריך לאסוף הרבה מאוד אינפורמציות ובאופן שטחי לדעת הרבה, לדעת מעט על הרבה. הגמרא זה לדעת הרבה על מעט, זה להעמיק, זה לעמול בדיון רוחני, לבחון צדדים שונים והפוכים בכל דבר ולקבל הכרעה. וכשהתרבות היא כולה מרגילה את האנשים לחוויות מהירות, מתחלפות, לקליפים, לתמונות, לאפשרות לשבת ובלי מאמץ לתפוס מהר הרבה דברים, אז שאומרים לבחור, עכשיו תשב, תיקח שתי שורות בגמרא ותשב עליהם שעתיים ותחשוב סברה כזאת וסברה כזאת, תתחיל לבנות, אם אני אגיד ככה, אז איך אני מסביר את הצד הזה של הסוגיה, ואיך אני מסביר את הצד הזה של הקושיה, ואיך הרש בהסתדר עם הקושיה הזאת, ואיך הראש יסתדר עם הקושיה הזאת. לא, אבל הראש לא יכול להסתדר, אז רגע, רגע, פה צריך לראות את הסברה, אבל אם יש לי פה את הסברה, אז וואלה, תעזור אותי, מה אתה רוצה ממני, מה עשיתי לך, לא עשיתי לך שום דבר. אבל החיים הם מורכבים, הם עמוקים, הם דורשים את חוכמת העיון והעמקה והרצינות והיסודיות. וקודם כל זו שאלה תרבותית. יש אנשים שלא מתחברים לגמרא, לא בגלל סיבה מהותית, בגלל שהנפש שלהם מחפשת סגנון לימודי שטחי, מהיר, רץ על פני הרבה דברים, חווייתי. אין ספק שלתקן דברים שנבראו שנים זה עמל קשה. עד כמה שאני יודע, בגיל 18 זה עדיין אפשרי. ברור שהתיקון העיקרי הוא מתחיל מגיל מאוד צעיר. צריך פחות לצפות בטלוויזיה, צריך פחות לעסוק בהמחשת הלימוד, וצריך ילדים מגיל צעיר לחנך אותם ללימוד עיוני. היה פעם אצלנו דיון אחרי שפתחנו תלמוד תורה בירושלים, איך ללמד משנה. היום יש כל מיני פטנטים, ציורים ומסכים וטבלאות, ואנחנו תלמודי תורה שנקרא מהדור הישר, ואנחנו רואים שלא משתמשים בכל זה. תסבירו לנו על למה. ילד צריך ליצור חשיבה מפשטת. זאת אומרת, הכל לא עש לו, את הכל מרגיש לו חזותי, הכל בטבלות, לא צריך לחשוב. כן, ילד צריך להחזיק בראש, זו שיטת הרשב"א, וזו שיטת הרמב"א, וזו שיטה, איך המהרש"א מפרש את הרמב"ם ככה, אבל המהר"ם שי"ף מפרש את הרמב"ם אחר. זהו, והילד צריך לחשוב על זה לבד, ולהחזיק את זה בראש לבד, ולכתוב את זה, ואז הוא מתפתח כאדם עם יכולת עיונית, רוחנית, מופשטת, מעמיקה ומרכיבה. מי שמכיר ספר שם שמעת? איך ספר שם שמעת? אחד מהספרים היסודיים יותר של האחרונים, חיבר אותו בעל קצות החושן, שבו הוא דן בכל מיני נושאים בכל הש"ס כולו, ספר מאוד למדני. המחבר חיבר אותו בגיל 17. אני מכיר הרבה אנשים שלומדים עם הילדים שלהם את הספר הזה, כילדים שלהם כבר בגיל 15-16, רק בשביל להרגיל אותם לחשיבה מופשטת, לחשיבה עמקנית, לחשיבה חוקרת. כלומר, אפשר להגיד סברה כזאת, אפשר להגיד סברה כזאת, אז מה אתה אומר? איזה סברה יותר נראית לך? הסברה הזאת או הסברה הזאת? ושיש אנשים יבנו בצורה נכונה. אז צריך לדעת, הערה המקדימה, לפעמים הבעיה עם הגמרא היא לא איזושהי בעיה עקרונית, מהותית, פילוסופית, מוסרית, נפשית. היא בעיה מנטלית שנובעת מזה שאנשים התרגלו לרצות דברים מהר, ברור, שטחי, חווייתי, והגמרא במהותה היא הפוכה מזה, כי זה בדיוק מה שהיא רוצה. כמו אנשי כנסת הגדולה, תחילת הופעת תורה שבעל פה, איך מתחילה, מהו הדבר הראשון, הבו מתונים בדין. מה זה הבו מתונים בדין? מה פירוש הבו מתונים בדין? הפירוש הפשוט, ברש"י שם, הפרקי אבות לא יודעים. רש"י מפרש הבו מתונים בדין, שאם יבוא לפניכם דין, שהוא נראה בדיוק כמו דין שפסקתם לפני כמה זמן, אל תמהרו לפסוק באותו דבר, שבו, תעיינו בו עוד פעם ותבדקו, אולי רק באופן חיצוני הוא דומה למקרה ההוא, אבל אם נתבונן בו לעומק נראה
שהוא מקרה שונה מהמקרה ההוא. אתם מבינים? העצה הראשונה, ההדרכה הראשונה שאנשי כנסת הגדולה, שהם התחילו את היסוד של תורה שבעל פה בעם ישראל, כן, במעבר מתקופת הנביאים ותקופת החכמים, תחילת דור התנאים, העצה הראשונה זה ללמד אותנו להיות מתון ומעיין בדין. זה מהות הגמרא, זה מהות תורה שבעל פה, לא לחפש, אלא לעיין ולבדוק את הדבר. כשנגיע לעיקר השיחה שלי, אני אראה לכם שזה באמת עיקר המהות של תורה שבעל פה. תזכרו את ההערה הזאת, אנחנו נחזור אליה בהמשך. הקדמה שנייה. מה רצית? מי הרב שאמר אדון שלך? אבינן. טוב, אני אשאל אותו אם אמר דברים. חמים יזהרו בדבריכם. חס ושלום, הוא לא אמר דבר כזה. אז תשאל אותו, הוא ישביר לך, זה לא נראה. הקדמה שנייה. ההנאה החיובית כשאדם לומד משהו יש לו סיפוק והנאה דווקא כשמתקיימים שני תנאים יסודיים. מי מוכן להגיד לי מה הם שני התנאים היסודיים שצריכים להתקיים כדי שאדם ירגיש סיפוק והנאה מלימוד?
אמר
אני חושב ששני הדברים, עמל זה לא מה שגורם ענה וסיפוק. מה שגורם ענה וסיפוק,
בהירות.
אני חושב שכשאדם לומד משהו והדבר הזה הוא מורפל ולא ברור ולא מבין אותו עד הסוף, זה מעיק על הלב וגורם שיש לו אי נחת מהדבר. אבל כשהוא לומד משהו וזה ברור וזה בהיר, הוא מבין את הכל, זה משמח, כי הוספת דעת תמיד משמחת. כן, בהירות, אני אומר, לעומת ארגול וידיעה, לעומת שכחה. תראו, כשאדם לומד אמן ואחרי חודש הוא שואל את עצמו במה אני עכשיו יותר חכם בתוצאה מזה שלמדתי, והתשובה היא אז הוא אפס, כן? אז הוא מתייאש. אני חושב שאצל הרבה אנשים חוסר הקשר לגמרא נובע מהעובדה שמסיבות שאינן תלויות בכם, אני אומר במפורש לצערי הרב בגלל הדרכה לא נכונה, הרבה אנשים מכם למדו גמרא בצורה מעורפלת ומעולם לא למדו לחזור, לשנן ולהפנים את הדברים. ולכן, רוב מה שלמדתם, שכחתם. אז כשעומד אדם, אחרי 4 שנות תיכון, הוא זוכר המון המון דברים מורבלים, מבולבלים, שהוא לא הבין אותם עד הסוף. וכשהוא שואל את עצמו היום, את השאלה שלו, מה יצא לי מזה? אז מה יצא לי מזה? זה לא בהכרח ברמה, אני לא דיין, אני לא פוסק. כשאדם יהיה יותר חכם, יותר מעמיק, אפילו פשוט ידען, זה גם כן גורם סיפור. זה גם כן נקרא שיצא לי מזה. אדם, נניח למשל, כן, אני זוכר, אחד הדברים כן, הדבר השלישי שכחתי להגיד, לא שכחתי להגיד, זה שכח לנושא הבא. לי במקרה היה מורה בגמרא שהקפיד על כך, שנלמד בעל פה את הסוגיות שלמדנו. לא בעל פה במובן שנגיד מילה מילה את הגמרא, אלא שכל אדם יהיה מסוגל, אחרי שהוא גמר את הסוגיה, לקום ולהרצות על כל הסוגיה בעל פה, בצורה ברורה ובהירה. עם יד על הלב, שיגיד כל אחד מכם, כמה סוגיות בגמרא אחרי שהוא למד אותן, הוא היה, לא שנה אחרי שהוא למד אותן, שבוע אחרי שהוא למד אותן, הוא היה יכול לקום על הרגליים ולתת הרצאה של חצי שעה ברורה ובהירה, מה עם עיקרי הסוגיה, מה עם המסקנות שלה, מה הוא למד מהסוגיה הזאת.
אז לכן אני אומר, זה לא פלא שאדם
שהוא
מתחיל ללמוד תורה, אחרי אם אנשים לומדים גמרא בצורה מעורפלת, ואנשים שוכחים את רוב מה שלמדו. אגב, מה שמעורפל שוכחים, מה שבהיר זוכרים. זה שני הדברים קשורים אחד לשני. כשאדם יודע את הסוגיה ברור, בהיר, יש לו מסקנות, יש לו ידיעות, קל לו לזכור. אבל אם הכל מורכב ומבולבל ומעורפל, זה ימחק את סומר מורכב. חלק גדול מהבעיות של הגמרא הם בכלל לא קשורים בכלל לגמרא, זה הקדמה שנייה. זה קשור לעובדה שמסכנים, חלק לא קטן מכם, עבר חוויות קשות, הייתי קורא לזה חוויות טראומטיות עם הגמרא, כי מי שלימד אותו, לימד אותו בצורה מעופלת, הוא שכח את מה שהוא למד, אז הוא לא יכול לאהוב את זה. אם היה לומד בצורה בהירה, והיה מרגיש כל הזמן שהידיעה שלו הולכת ומתרחבת, הולכת ומעמיקה, היה לו סיפוק עצום מזה, והסיפוק העצום הזה היה מביא לו גם אהבה.
ללמוד
המאופל הוא נושא הדגה, שלומדים נתון לבגור. מה? ללמוד המאופל, נושא הדגה, שלומדים נתון לבגור. הסיבה השלישית, זה בדיוק מה שאמרת, אני חושב שאחד האסונות הגדולים של החינוך הממלכתי-דתי, אני אמרתי זה כבר בכנס מפתחים, היו שם צעקות רבות, ואני אף על פי כן מתעקש על הדבר הזה, זה הכנסה של לימודי הקודש לתוך מעגל הבקרויות. הכוונה הייתה טובה. רצו לאפשר למערכות החינוך הממלכתי דתי להקדיש הרבה זמן ללימודי קודש, אז אמרו בוא נארגן לזה בגרות, ואז נחסוך נקודות בגרות, נוכל ללמוד פחות מקצועות אחרים, ונוכל להגיע לבגרות שוות נקודות למה שהחילונים עושים, אבל במקום להקדיש זמן לעוד כל מיני מקצועות אחרים, אנחנו נקדיש זמן לגמרא ולזה, והנה הרווחנו שגם לומדים הרבה זמן לימודי קודש וגם עושים בגרות עם הרבה נקודות. יופי, כוונתך רצויות אך מעשיך אינם רצויות. כלומר, הייתה בוודאי כוונה טובה לאלה שחשבו את זה. עובדה, זה התברר כמכת מוות ללימודי הקודש. תורה לא לומדים בשביל ציון, לא לומדים, זה פשע, פשע חינוכי ממדרגה ראשונה. עצם הדבר הזה שמכניסים את לימוד תורה לצד של ציון ושל הספק ושצריך, אתם כל כך הרי מכירים את זה טוב טוב ממני, את כל מה משמעות הדבר הזה. אלה 3 תחומים שיוצרים בעייתיות עם הגמרא בכלל לפני שהגענו לברר מה זה גמרא. זה היה קורה גם עם מקצוע אחר, תאמינו לי, אם זה לא היה גמרא, היה יכול להיות מקצוע לצורך העניין, לא יודע, מחשבים או מה שאתם רוצים, רק שהיה לו את אותם פרמטרים שהזכרתי, כן?
שהוא היה מאופל והיו שוכחים אותו והיו עושים את זה בשביל בגרות והיה צריך ללמוד את זה לאט ובעמקה ולא בזה ולעבוד על זה קשה, היה מתפתחת אותה אנטגוניזם, אותו אנטגוניזם היה מתפתח. כל שלושת הבעיות האלה התלבשו על הגמרא בכלל בלי קשר לעובדה שזו גמרא. לצערנו הרבה, אחרי שלושת הגנמות האלה, אחרי שנגדיר לעצמנו שאנחנו מנסים להשתחרר מכל הטראומות הילדותיות שהיו לנו בתקופת הילדות והנערות והבגרות ביחס לגמרא שנובעים משלושת הדברים שאמרתי, עכשיו אני מוכן לדבר מה זה גמרא. כן. אתה מתכה אומלל קורבן, מה שאני קורא נפגעי הישיבות התיכוניות, קורבן למערכת חינוך אומללה, שאתה מדבר מתוך הגרון של הקורבן. כלומר, כל כך רגילים שאדם לומד רק בגלל שציונים, אז שלא יכולים שזה אפשר אחרת. אני מודיע לך, עובדי, יש מקומות אחרים לומדים אחרת. אני, בתלמודי תורה, בכל ארץ ישראל, אין בגרויות, ולומדים שם אנשים בשקיקה ובאהבה ובצמאון. ואני גם סיפרתי לכם מזה כבר. המורה הזה שאר בלי לגמרה, הוא אמר לנו ביום הראשון, במקרה אני זכיתי, אני מצאתי מחנך הגדה, חמישית, שישית, שביעית, שמינית, שזה יצאתי קצת נורמלי. והמחנך הזה אמר לנו לקראת שביעית, שמינית, רבותיי, אותי לא מעניין הבגרות שלכם. כשאני אגיע לשמיים, אף אחד לא ידון אותי על פי ציוני הבגרות של התלמידים שלי. מה שמעניין אותי זה עירת שמיים שלכם. כשאני אגיע לשמיים, ישאלו אותי על כל אחד מכם איזה עירת שמיים שתלתי בכם. לכן עכשיו תדעו. מי שרוצה להצליח בבגרות בחומש, ספרי העזר 1, 2, 3, שילמד את זה בערב על חשבון הזמן שלו, אם הוא רוצה להצליח, אם הוא לא רוצה להצליח, זה הבעיה שלו. אני רוצה ללמד אותך מוסר, אמונה ועירת שמיים, ואנחנו עכשיו נלמד חומש מתוך לימוד תורה נשמה. למדנו פרשה אחרי פרשה, נהננו, שמחנו, נבננו, לא היה בזה שום ערך לבגרות, אבל זה היה שיעורים שהיו בהם הכי הרבה תלמידים, והשיעורים שתרמו לנו הכי הרבה. עכשיו, מי שלא עניין אותו הבגרות, הסתפק בשיעורים האלה. מי שעניין אותו בגרות, לקח את קורינלדי בערב ועוד כל מיני ספרי קיצורים כאלה, למד אותם, עשה בגרות. זה פשוט אגדה. אדם אוהב ללמוד כשמלמדים אותו נכון ומעניין. אנשים אוהבים ללמוד. אנשים יש להם ראש. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים ויש לו שכל. אוהב ללמוד. רק צריך שהלימוד יהיה ענייני ומעניין ובצורה נכונה. אז אנשים אוהבים ללמוד. הראיה, לא תקבל בגרות, יושב פה ולומד. ועוד מקשיב לי. כן. אני לא יכול לשמוע סרט, זה לא את הכל. ולכן הם לא רוצים שיעורים על חשיבות עבוד הגמרא. אין להם בעיה כזאת. אין, נכון. הם סיבור שברמה מסוימת הם הצליחו לשמר את המסורות הללו. והעתיקו אותם, כן? זה היה המאבק שלהם בחיים. על זה מגיע להם כל הכבוד. מה? אנחנו לא שמענו על המסורות האלה. אנחנו לא שמענו על המסורות. בין השאר כי חלקים גדולים מאיתנו צמחו בתוך בתים מאוד פשרנים ומסורתיים כאלה, והחינוך היה כזה, ובסדר, יש הרבה סיבות לנתח את מצבה הטרגי של הציונות הדתית. אבל יש צד שני, יתרונות. כן. שניים אוחזים בטלית.
אז מה? אני משוכנע. נכון, בסדר, נכון. לא, אני אומר שהמסורת הזאת היא בעצם בונה שלשלת של העברת הגמרא מדור לדור באופן שלא מגיע אל הבעיות האלה. אחרי שהמסורת הזאת לא קיימת, ועכשיו לומדים גמרא בבתי ספר בצורה מאוד שונה ממה שאחד, עכשיו לזה נוספים כל הבעיות שאמרתי. איך, אני למשל עוד זכיתי לגדול בתקופה שלא היה טלוויזיה. זכיתי, מה לעשות? טלוויזיה נכנסה בעולם, לא זוכר שהייתי כבר, אני חושב אחרי תיכון, לא זוכר, מתי נכנסה טלוויזיה לארץ? מתי?
66?
אני גמרתי תיכון ב-66. הרווחתי. היו אנשים שזכו לחיות חיים נורמליים. כן. הרב,
מה
לא נראה שאתה מזיין?
ילד
קטן? מה?
ילד קטן?
קורש? זה מתנה.
זה מתנה, בסדר, אבל ילד קטן היום, הרב, הוא מתמודד עם כל כך הרבה דברים, כן? בסביבה שלו, שאי אפשר היום לבוא ולקחת ילד, או שזה לא אוכל שאי אפשר.
בטוח שלי, אני לוקח אם תרצה מחר בבוקר, נקח חייל, ניכנס בשקט לכיתות כאן מעבר לכביש. תראה ילדים, תבחר איזה גיל אתה רוצה, 6, 7, 8, 9, 10. תראה ילדים, מה הם עושים ואיך הם עושים. עם כל הבעיות שהם מתמודדים. זה הכל תלוי איך אתה בונה את היסודות מההתחלה.
אני
לא
יודע, אולי
אתם
מדברים על זה לא נכון, אבל אני חושב
שיש להיות
כאן,
טוב,
יש בתוך
יישוב
כזה,
זה הרבה
פחות
מאשר
ילד מתמודד כאן, למשל, בעיר.
אתה צודק? וזה הרבה יותר
קל לעשות את זה כאן.
לא, אתה צודק. לא, כן, בגלל זה אתה צודק. מה אתה אומר עכשיו? רק אתה אומר. אנחנו מסכנים, אין ברירה, אנחנו עובדים. אני צריך לשנות.
בסדר. שזה... אבל הבעיה היא
יש עוד כמה שנים עד החתונה, עד שנלך בן 6, יש עוד כמה שנים להתארגן, לא בגיל 6. זה מתחיל מגיל 3-4. איך מדברים עם הילד, איזה ספרים מביאים לו, אם מושיבים אותו מול הטלוויזיה או לא מושיבים אותו מול הטלוויזיה. כן, יש אמהות שמוצאות לצאת מהבית, פותחים טלוויזיה עם כל מיני סרטים מצוירים מפושקשים, שרים תוקעים את הילד, 3 היה ילד טוב מירושלים, הוא רק רואה כל מהסרטים, נהיה משוגע על כל הראש, והאמא חופשית. אתה מכיר משפחות כאלה? ראית פעם? לא, אשריך וטוב. טוב, אחרי כל ההקדמות, אחרי כל ההקדמות, אני מבקש להתחיל את השיעור. מה זה גמרא? תראו, אני רוצה להתאמץ לדבר בקיצור על דברים שאפשר להאריך בהם בלי סוף, אבל אני מבקש את תשומת לבכם עכשיו מאמץ לשבע דקות מרוכזות שנבין מה זה גמרא. על השם.
לא, בסדר.
תראו. תורה שבכתב אי אפשר להדריך בה את כל הדורות. למה? כי כל דבר כתוב, ברגע שהוא כתוב, הוא סגור, הוא מוגדר, מה שיש בו יש בו, מה שאין בו אין בו. עכשיו, כשאתה צריך להמציא מתוך מה שיש בו את מה שאין בו, אתה יכול להגיע כמעט לכל מקום. ואין לך שום אחריות. הראיה,
הגויים הסתכלו בכל תורה שבכתב שלנו, לקחו את המשקפיים הפוך והוציאו מזה את הנצרות, והמוסלמים קראו את כל כתבי הקודש שלנו והוציאו מזה חיזבאללה. קרה על הזמן. הרי שדברים כתובים אפשר להסתכל עם ככה, אפשר להסתכל עם ככה, ובכל מקרה לא יכולים לפרנס את המציאות. הרי תחשבו לכם, המציאות משתנית. אתם יודעים איזה קצב המציאות משתנית? אני מודיע לכם שאם היו לוקחים אחד מכם ולוקחים אותו אחורנית, לא 3,000 שנה, 500 שנה, והיו שמים אותו באיזה כפר לפני 500 שנה, הוא היה מת מרוב איסורים וצער, הוא לא היה מסוגל לתפקד בתנאי החיים ובסגנון החיים שחיו עצמו. אנחנו בכלל לא יכולים להבין, חיי האדם משתנים כל כך מהר בכל כך הרבה פרמטרים. עכשיו תגידו לי, איך אפשר לתת תורה שתהיה רלוונטית בעוד שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 1,000 שנה, בעוד 3,000 שנה? אין שום יצירה אנושית שספרות, שירה, פילוסופיה, חוקים ומשפטים שנשארה רלוונטית יותר מ-100, 150, 200 שנה. היצירות הכי הכי חשובות שהיו אי פעם בהיסטוריה, נקרא לזה נגיד שירי הומרוס, כתבי אפלטון, שייקספיר, לא יודע מה, שום דבר מזה פה לא רלוונטי. אף אחד לא חי על פי זה, אף אחד לא מתפעל באמת שזה מדבר על נפש שלו. לומדים את זה, מה שנקרא, בשיעורי ארכיאולוגיה. אז זה לא, יש ארכיאולוגיה זה מבנים, אז לומדים את זה בשיעורי ספרות, אתה לומד את הספרות העתיקה. אף אחד לא מרגיש, אין שום יצירה שהיא היום רלוונטית במובן הזה שהיא בונה את נפש האדם. חוץ מיוצא מן הכלל אחד, תורת ישראל, שקיבלנו בהר סיני לפני 3,300 שנה, עברנו מאז מיליוני תהפוכות, והיא כל הזמן נשארה רלוונטית, והיא מדריכה את החיים שלנו, והיא מעוררת את המחשבה שלנו, והיא בונה את המוסף שלנו, והיא קובעת את החוקים שלנו, והיא גם אומרת לנו איך מכשירים מיקרוגל בפסע, והאם מותר להרות על ידי הפריית מבחנה, והאם מותר לעשות השתלת דברים. תגידו לי, לפני 3,000 שנה היה מיקרוגל? מישהו חשב על השתלת דברים? וואלה, איפה זה כתוב שם בסיני על השתלת דברים? תשובה. זה הפלא של תורה שבעל פה. לא קרס הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה, שנאמר על פי הדברים האלה קרס איתכם ברית. יתר דיוק על החיבור המופלא הזה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה זה החיבור הזה? עכשיו תקשיבו טוב. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב, אבל לימד אותנו בעל פה איך מבינים מתוך מה שיש בגלוי את מה שלא כתוב, אבל הוא הולך על פי אותו עיקרון. לימד אותנו איך להעמיק, להבין את העקרונות, ומהעקרונות לבנות דבר מתוך דבר, על פי קווים ברורים של היגיון אלוקי, על פי כללים של לימודים, של שיטות, של צורות חשיבה, של דפוסי חשיבה, של עקרונות חשיבה, איך להוליד את כל הפרטים מתוך הכלל הזה. וראה זה פלא. פסוקים בודדים הופכים להיות ל-400 משניות, מה שהופך אחר כך להיות למסכת שלמה בגמרא, מה שעושה אחר כך להיות למאות ספרי חידושים ואלפי ספרי פסקים. ועל פי זה בכל הדורות הפוסקים מתמודדים עם כל בעיה שנוצרת. ולא רק בהלכה. אני חושב שעוד יותר מזה, הכישרון לדבר במחשבה ובמוסד. הרי אנחנו מסתכלים היום, נגיד, על המורה נבוכים ועל האמונות והדעות של הרס"ג, שעסקו במחשבה דתית על פי השפה הפילוסופית הנהוגה באותם ימים. אנחנו מסתכלים על זה כמו בגן חיות, כמו שמסתכלים במשהו מוסדר. למה? כי הרבה מאוד מתוך הדיונים הפילוסופיים שיש במורה נבוכים בחלק שני, או באמונות ודעות, הם דיונים בסוגי מחשבות שהיו רלוונטיות אז, היום הן לא רלוונטיות, לא מעניינות אותנו. הרמב״ם היה צריך להתווכח איתם בזמנו עם כל השיטות הפילוסופיות של הפילוסופיה המוסלמית. אבל איזה חכמי ישראל שלמדו את הרמב״ם בעיון, כתבו אחר כך עשרות ספרים שבנו את האמונה שלנו ואת המוסר שלנו לפי הכלים שלנו על פי אותם יסודות שלקחו מהרמב״ם, שלקח מהגמרא, שלקחה מהמשנה, שלקחה ממסורות הנביאים, שלקחו מתורה שכתב. הפלא הישראלי שאני היום יכול לפתוח ספר פסק תשובות הרב עובדיה יוסף, נגיד, יהודי שידיו רב לו בכתיבת פסקים ללא סוף, הוא מצטט פוסקים מלפני 100 שנה ו-150 שנה, שמביאים פוסקים לפני 300 שנה, שמביאים פוסקים לפני 600 שנה, שמביאים פוסקים לפני 800 שנה, שמביאים פוסקים לפני 1200 שנה, שמביאים את הגמרא שמנתחת את המשנה ומודיעה לנו מה נאמר למשה בסיני על מיקרובל, על השתלת איברים, על הסתירה בין תורה ומדע בימינו, על מעמד האישה בתשעים סמך ג'ימל. אם מותר לשמוע כל אישה בדיסט. איך? על ידי השיטה העיונית שבגמרא. הגמרא זה בית היוצר של תורה שבעל פה. זאת צורת החשיבה, זה המסורת של כל הדורות, איך מתוך כללים מועטים ממשיכים לבנות את כל צורות החשיבה בהלכה ובהגדה, במוסר ובמחשבה, בפסיקה למעשה ובעניינים עיוניים. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים בהי אלפים תשעים סמך ג' ויש לנו שפע אדיר של יצירות תורניות שכולן עוסקות בהווה והן יונקות מתוך הגמרא. תראו, אחת מתוך יצירות הפאר של דורנו, מי שעוד לא קרא קצת בספרים האלה, אני ממליץ לכולם קצת לחוש, שאם רוצים לדעת מה זה גמרא, שיחושו את זה. הכרכים של תחומי, יש פה כבר יצאו למעלה נשוי וכמה כרכים, מאות, אולי כבר אלפים של תשובות בעניינים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד אקטואליים, שאף אחד מהם לא נזכר במפורש בגמרא. האם מותר בתחנת משטרה בשבת להרים טלפון שאתה יודע מראש שרוב הטלפונים מדברים על גניבות ועל כל מיני דברים שאין בהם פיקוח נפש? מותר או אסור? האם מותר בשבת לכתוב את החום של החולה בבית חולים? ועוד מיליוני שאלות
ואתה בודק ורואה זה על פי הגמרא. היה תקופה אגב, אני רוצה קצת לחדש את זה פה, היו שנים שבימי חמישי בלילה הייתי נותן סוגיות אקטואליות בנושא תורה ומדינה ומראה לאנשים המון המון בעיות מאוד מעניינות, איך מתוך גמרא שנכתבה לפני 1500 שנה אפשר לקחת את כל העקרונות בשביל להתמודד היום עם השאלות חדשניות שעין לא שרפתה, בתנאי שיש את העין הבוחנת. רק מי שלמד איך קצות החול שנבין את הראש ואת הרמב״ם, איך הראש והרמב״ם הבינו את הגמרא, איך הגמרא הבינה את המשניות, הוא יכול היום על פי המשנה, הגמרא, הראש, הרמב״ם, קצות החול של להחליט מה הדין היום במקרה החדש. אז קודם כל הגמרא זה בית היוצר של תורה שבעל פה. הגמרא זה האופן שבו היהדות משכה איתה את התורה לכל המקומות, לכל המצבים, בכל הדורות, ועל פי הגמרא היא יודעת מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, איך לעשות את הדברים עכשיו. מה הם אותם עקרונות שנאמרו אז, שעל פיהם אני היום כאן ועכשיו צריך לחשוב ככה, או להרגיש ככה, או לעשות ככה. את זה אי אפשר להבין, אי אפשר ללמוד, אלא רק מהגמרא. עכשיו כמובן תשאלו אותו, אבל אני לא דיין, אני לא פוסק, אני לא צריך לפסוק, אז אני תכף ענה על זה, אבל ראיתי שיש כמה אצבעות, אז אני קודם ענה לאצבעות. אני מוכן לענות לך בפני שתשאל בכל. תמוד. שאלה מצוינת. מבקשים שתשאל את השאלה. כן, רוצים לשאול את השאלה המקסימה שלך. כמעט כל דת מתאימה את עצמה למציאות. שמעת מה שאמרת? אם נשארת טוב למה שאמרתי, כל הזמן השתדלתי להגיד דברים כאלה שהם בדיוק לא איך שהצגת עכשיו מה שאמרתי. כי הבעיה היא לא להתאים את עצמי למציאות. הבעיה להתאים את המציאות להר סיני. זה זה. אתה מבין? שיהיה מועצת חכמי הדת, שכל פעם תתכנס ותחליט, לפי מה שנראה לנו אנחנו עכשיו עושים ככה, זה לא חוכמה. זה באמת כל דת וכל מערכת משפט. איך בנויות מערכת המשפט היום? בכל מדינות העולם, כן? הדמוקרטיה הכי קדומה. בריטניה והמגנה קארטה. אני חושב שיש שם קשר בין החוקה להיום לבין מה שהיה מגנה קארטה. המציאו את המגנה קארטה, אחר כך היה בית מחוקקים, כמעט כל שנה שינו את החוקים, ושינו את החוקים, ושינו את החוקים, והתאימו את החוקים למציאות. אנחנו לא רוצים להתאים את הדת למציאות. אנחנו רוצים שהמציאות תתאים את עצמה לרצון השם הקבוע, המוחלט, האבסולוטי שנמשך מאז סיני, מאז ועד היום. אנחנו לא מחפשים איך להתאים את עצמנו למציאות. אנחנו שואלים את עצמנו, האם כתוב באיזשהו מקום מה השם רוצה? וכל העניין של לימוד הגמרא זה לא
מה דעתי עכשיו, איך צריך לעשות עכשיו?
אלא, מה כתוב שם? האם שם יש את אותם עקרונות שמשה קיבל מסיני, הוא שרה לישוע, וישוע זקנים, זקנים נביאים, והם עשו השם יסוד עולה, והם עזרו לזוגות, והזוגות לזהו, ורבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, ונכתב בגמרא, ומזה יצאו הגאונים הראשונים, ועכשיו משם אנחנו לוקחים את האמת האחת המוחלטת הנקדית שניתנה בסיני, והיא אומרת לנו היום מה לעשות כאן. בנצרות, כל הזמן משנים את הנצרות, באסלאם כל הזמן משנים את האסלאם. שטויות, אתה לא יודע מה זה שריעה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. השריעה זה מועצת חכמים שיש להם את הסמכות להגיד אד הוק מה עושים עכשיו. זה לא ככה, לא בנצרות ולא באסלאם, כי אין להם תורה שבה. האסלאם שבא יותר מאוחר, הוא הבין שהנוצרים מטומטמים, כי הם לקחו מאיתנו תורה שבכתב, והם בכלל לא יצרו משהו דומה לזה תורה שבכתב. אז הם יצרו את השריעה, שזה מערכת חכמים שיושבת כל פעם, ודנה מה לעשות עכשיו. ובזה הם יותר מתקדמים מהנוצרים, שהם רק צמודים לברית. אבל את כל הזמן הם עושים מה שהם חושבים. אין, סימוך פה, סימוך פה, זה כבר אתה מבין מה שנקרא אגדות עם. לפי הפסחים, כאן ועכשיו, אין שם שום דבר כזה כמו תורה שבעל פה. החוכמה ללכת עם רצון אלוקים שהגיע אלינו בתורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד, ועבר מדור לדור, איך להבין את מה שהשם אומר באופן כזה שהוא יתאים לעכשיו, אין את זה באף מקום. לא שומע כלום. זו באמת סוגיה נכבדה שאני באמת חושב שהיא שווה שיעור שעומד בפני עצמו, כי זה נושא מאוד חשוב איך להבין את המחלוקות.
תודה רבה, יישר כוח.
אני אגיד שני משפטים. משרבו תלמידים שלא שימשו כל צורכם, רבו המחלוקות. העניין הוא ככה: עצם העובדה שיש זוויות מבט שונות זה טבעי, כי רק אלוקים הוא אחד, כלומר כולל את הכל באחדות אחת. זה יורד אלינו, אז זה יכול להיות שלא משה היה כלול מ-60 ריבו, ולכן הוא קיבל את כל התורה. כשהוא מסע אותה והתורה התחיל להתרחב, זה יכול להיות שיהיה תמיד חכם שיתפוס כל התורה כולה, אבל בגלל שהוא בנוי בצורה מסוימת, יש דברים שלהערכתו הצד הזה הוא יותר דומיננטי, והוא צודק. יש צדדים שהצד הזה יותר דומיננטי. אחר כך בא מישהו שחולק עליו, נגיד הלל ושמי, כן? ושמי חושב שהצד הזה הוא יותר דומיננטי. עכשיו, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כלומר, באמת יש צד לזה וצד לזה, כי המציאות היא מורכבת. רק צריך להכריע. איך הכריעו? הייתה סנהדרין. סנהדרין יש 71 זקנים, כנגד 70 אומות העולם ועם ישראל על גבה. כלומר, 70 כוחות יסודיים שיש בהוויה, בבריאה כולה, כנגד 70 נפש ירדו אבותינו למצרים. האחדות הכוללת, כלומר, 70 הגברים שיוצרים את השליח, וכשיוצרים כל 70 הזקני הדור, והאב בדין בתוכם, ומכריעים, מאותו רגע שמכריעים יש תורה אחת. מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתפזרה הסנהדרין. ומאז שנתפזרה הסנהדרין נעשתה התורה קרעים קרעים ואין בידינו לאחדה. ועל זה אומרת הגמרא בחגיגה, כיוון שגלו מישראל ארצם אין לך ביטול תורה גדול מזה. צריך להבין, מחלוקות זה לא דבר שכך צריך להיות. זה חלק מתהליך הבירור, גם הגמרא מלאה מחלוקות. אבל בגמרא יש הכרעה. זה שהיום אנחנו לא יכולים להכריע כי אין לנו סנהדרין, זה מחלת גלות. זה לא ימננתי לתורה. יבוא יום, בעזרת השם, ו... השיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. יש לנו הבטחה מהנביא שיבוא יום הסנהדרין תקום מחדש. דבר ראשון, הסנהדרין תיקח את השולחן ערוך, תעבור על כל המחלוקות בשולחן ערוך, ישבו וידונו ויכריעו ויוציאו מהדורה חדשה מקוצרת של שולחן ערוך עם פסק ההלכה של הסנהדרין. ואם מישהו אחר כך יעיז לפסוק אחרת, שנקרא דין זקן ממרה. סליחה שאני כזה ברוטלי, זה פשוט בשעה כזאת של הלילה אני מרשה לעצמי קצת... אתה צודק מתוק שלי, הכל אתה צודק. לכן אני אמרתי שאני באמת חושב שזה שווה להרחיב את זה בשיעורים. אני אגיד לך, גם מה שאמרת עכשיו אתה צודק. לא על כל מחלוקת שייך לומר אלה ואלה דברי אלוקים חיים. יש מחלוקות שזה אמת וזה שקר. אבל גם זה חלק מצרת הגלות. גם זה חלק מהעובדה שאין לנו מסורת מאוחדת של הכל. וחלק מהתורה הרבה פעמים עוברת בצורה כזאת שיוצרת מצב כזה. וכאשר נתאחד כולנו בארצנו, אז תהיה לנו גם תורה אחת. כן.
אני
אמרת
שבגמרא
רשום
שהקדוש ברוך הוא
אמר
לאברהם שהוא יהיה אלוקים גדול. למה כל אלה שבתחבול שלנו זה רבע מיליון יהודים גדולים לארץ, הם עומדים גדולים לארץ. שאלו לב כבר, אז איך הוא באמת?
בוא נעשה עסק. אני אשאל לך שתי שאלות, אם תענה לי עליהם, אני אענה לשלך. בסדר? כתוב בגמרא שכל הצרות וכל הדורות באו בגלל חטא המרגלים. נכון? אתם בכיתם בחינה של בחינה, משחק בא למחינה לא.
למה הם חטאים? זה לא הגיוני.
הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, חילם את המן, קרא להם את ים סוף. עמדו בהר סיני, שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך, ראו את הקולות, רואים את הקולות. הקדוש ברוך הוא אומר, תלכו לארץ, אל תפחדו. תפחדי.
איך זה?
תענה לי על זה, אני אענה על זה. בסדר?
אוקיי.
אבל התשובה שלי, זה בדיוק מה שגורם לזה, גורם לזה.
זה היה עם חי או
באותה תשובה? לא יודע. לא חשוב עכשיו לפתח. מה שגרם לזה, גרם לזה. הלאה. טוב,
אתה אמרת שמתנותים בגלל שבאמת הבסיס, משם הכל נובע, למה לא נותנים חבר במשנה גם כזה, זה הגמרא יום רב מהמשנה, ודאי, לומדים משנה, כל מקום יוסדר, לומדים קודם משנה ואחר כך גמרא, ודאי, תשמעו.
אני רציתי להציע לכם הצעה, רק פחד שזה קצת מוקדם מדי. חידוש בבני דוד. בוא נגיד ככה, אני אזרוק לכם את הצעה. אם תחליטו שאתם רוצים, ביום שתחליטו שאתם רוצים, תגידו לי. שכל המחזור יתחיל ללמוד כל יום משנה אחת, שנקרא משנה יומית. היתרון של משנה יומית, אם מישהו היה באמצע אימון מתקדם, בלחץ וזה, הוא לא יכול ללמוד בשבת שבע משניות, זה לא כל כך קשור. עכשיו, תהיה מחזור מתחיל כאן ללמוד כל יום משנה יומית, לומדים פה שנתיים, זה כבר 720, אחר כך עוד 4 שנים צבא, ו6 שנים משנה יומית, כל יום משנה, אפשר לגמור, נדמה לי, זה 4 סדרים. כלומר, אם נחליט עכשיו שהמחזור, אבל כולם, כל יום, לומדים משנה אחת, כמה זמן לוקח לומר משנה אחת? משנה אחת עם ברטנורה וקיאטי. משנה אחת. אבל אם מתחילים, אז זה לא בשביל להפסיק, זה רציני.
יום משנה אחת, 365 משניות בשנה, כפול 6, תעשו לעצמכם חשבון כמה משניות תדעו עם סיום הצבא. אני בטוח שאז לכולכם יהיה חשק להמשיך ככה עוד שנתיים ולגמור את השעה. אפשר להדר במצווה, וכל שבת גם לעשות כמה חזרות על השבעה והמשניות של השבוע, כדי שיהיה בהירות ותהיה ידיעה. אני חושב שזה יכול להיות גן עדן. טוב, מתי שתחליטו תפנו אליי. עכשיו נמשיך. ברשותכם, אני רוצה לענות על שאלה שבכוונה שאלתי אותה, למרות שאתם הייתם צריכים לשאול אותי. כבוד הרב הסביר לנו יפה מאוד למה פוסקים צריכים לדעת גמרא. הבנו שאי אפשר להיות פוסק רציני בלי לדעת גמרא. אבל אני מכיני, באתי בשביל להיות מח"ט, אני רוצה להיות בפרקליטות, אני רוצה להיות ברמטכ"לות, יש למה חשוב ללמוד גמרא. אמונה, אני מבין שזה חשוב ללמוד. הלכה, ברור, אין מה לדבר. אבל מה חשוב ללמוד גמרא? תשובה. יש בחיים דברים של כמות, ויש בחיים דברים של איכות. יש בחיים דברים של תועלת שימושית, ויש בחיים דברים של תועלת עיונית. יש בדברים תכלית, דברים של מה שנקרא תכלת, ויש בחיים דברים של מהות. כלומר, נכון? אנחנו לא לומדים גמרא בשביל לדעת להיות פוסקים. בשביל לדעת להיות פוסקים צריך לשבת ללמוד גמרא בעיון הרבה שנים. אבל אנחנו רוצים קצת להיכנס אל בית היוצר של האומה הישראלית. אנחנו רוצים קצת לחוש, להרגיש, להכיל בתוכנו את האור הגדול הזה, את החוכמה היהודית הזאת, את השפע האלוקי הזה שיורד ומאיר בכל הדורות בעם ישראל. מי שלא היה שם, הוא לא היה במרכז החיים של העם היהודי. הוא לא היה בהוויה של עיקר חוכמת ישראל שבכל הדורות. לחוש את זה, להרגיש את זה, לראות את זה, להבין את זה, להכיר את זה. איך אפשר להיות יהודי מבלי להכיר מה זה יהדות? זה יהדות, גמרא זה יהדות. אתם יודעים שבספרות האנטישמית היו קוראים ליהודים, היהודי התלמודי. את יודעים שהאינקוויזיציה בשיא כוחה, כשרצתה ילחם ביהדות באשכנז, את יודעים מה שהם עשו? מכירים את ההגזרה הזו? הלכו ואספו את כל ספרי התלמוד ושרפו אותם. היה פה האירוע המפורסם הזה באשכנז, שאספו את כל ספרי התלמוד ושרפו. למה ידעו זה יהדות? מקום שאין גמרא, אין יהדות. זו אגב הייתה הסיבה הגדולה של המלחמה החריפה של הגר"א ותלמידיו נגד החסידים. החסידים מצאו משהו טוב, להאיר אור תורה פנימי, ללמוד אמונה, ללמוד פנימיות התורה. גם תלמידי הגר"א עסקו בדברים האלה, גם כן היו בה. אבל מרוב התלהבות על פנימיות התורה התחילו לבצר קהילות של חסידים שהפסיקו ללמוד גמרא. אז הגר"א אמר, מקום שאין גמרא, שם תהיה התבוללות. זה סכנה קיומית לעם ישראל. הגמרא זה חוט השדרה שאיתו כל האור שבתורה עובר מדור לדור. אם יש קהילה שאין שם גמרא, ושלומדי הגמרא לא עומדים במרכז, שם היהדות תיגמר. נו? ונדבר בשיבור שנקרא מעמד האישה והיהדות. הוא מתחייב בלי נדר לתת איזה שיעור, בסדר?
תמיד היו ספרי הלכה. גם בזמן הגמרא היו ספרי הלכה.
לא כאילו כל כך ברורים,
תראה, אתה צודק שספרי הלכה שנכתבו, הם נכתבו בשביל סיכום בהיר שיוצר ידע. כן? סיכום קצר בבהירות שיוצר ידיעה. בשביל זה נכתבו ספרי הלכה. אבל, משל, הבית יוסף. הבית יוסף, שכתב את השולחן ערוך. אז היו אחרי זה כאלה, כמו שאתה אומר, התחיל מאוד רק שולחן ערוך. אז יש תשובה חריפה של הנודע ביהודה, שהוא מדבר בחריפות נוראה. ואומר, הבית יוסף עצמו, א' לא למד ככה, בית הוא הדריך ככה את המידה, ללמוד בעיון גמרא. אלא מה? אתה בסוף רוצה סיכום. אז השולחן ערוך זה סיכום קצר, בבהירות, וזה יוצר ידיעה. אתה רוצה בסוף, אתה לא יכול, אתה לא מרגיש, לא יכול לזכור את כל השקלא וטריא של כל הגמרות וכל הראשונים וכל האחרונים. אז אתה כותב לך סיכום, יצא מזה ככה, יצא מזה ככה, אתה חוזר על הסיכום, אתה יודע את המסקנה. אבל אם אתה לא לומד את הדרך איך להגיע לזה, אתה לא מבין את ההיגיון, אתה לא מבין את את העומק, אתה אחר כך גם לא יודע ליישם את זה. כי אתה מכיר, שוב, מה זה הספר הלכה? זה מקרי. מי אמר שהמקרה שכתוב בשולחן ערוך דומה למקרה שכתוב עכשיו, שיש עכשיו? איך אתה יודע לעשות השוואה בין המקרה בשולחן ערוך לבין המקרה שכתוב עכשיו, אם אין לך את הספר של תורה והעמקה של תורה ואת ההבחנה של תורה? לכן כותב אני יודע ויודע שמי שמנסה לפסוק מתוך השולחן ערוך, בוודאי יתאה. כי השולחן ערוך לא נכתב במקום לימוד הגמרא, אלא נכתב כספר מסכם את לימוד הגמרא והפוסקים. נודע ביהודה. נודע ביהודה. עכשיו אני רוצה לעשות איתכם תרגיל קצר, אם אפשר. אתם רואים, אני הסברתי עד עכשיו את סעיפים 1, 2, 3. אני מבקש, אני נותן לכם נגיד 5 דקות, 4 דקות, תקראו בשקט ולאט, בשקט ולאט, את סעיף 4, 5 ו-6 עד הסוף. אני אמתין עד שתקראו את זה פעם אחת לאט, אבל תקראו את זה לאט בשביל להבין מה שכתוב.
Thank you.
בעצם בזה סיימתי את השיעור. אני אגיד לכם, כל מה שכתוב כאן זה בעצם הרחבה והעמקה של העיקרון שדיברתי איתכם. אם אני אתחיל לעבור אתכם עכשיו, אל תקשיבו שלי, אם אני אתחיל לעבור אתכם עכשיו סעיף סעיף, אז יש לי מה לדבר על זה בערך עוד שעתיים. אבל מה שאני ממליץ זה לשבת ללמוד זה אולי בחברותה, בכיתות עם הרם, את כל הדוגמאות שיש כאן. אני רק רוצה לומר משפט מסכם על הדברים האלה ובזה נסיים. לא ראיתי אדם, ונתחיל את זה ככה, הרבה מדברים פה בישיבה על לימוד אמונה. אני באמת חושב שבדורנו יש בזה חסר גדול, וצריך ללמוד נגיד יותר אמונה ממה שהיה צריך באופן טבעי אילו לימודי האמונה היו באים בצורה מסודרת מגיל צעיר כמו שצריך עד היום. הסיבה שאצלנו פה לומדים באופן יחסי לישיבות רגילות הרבה אמונה היא כיוון שתוך שנה, שנה וחצי, שנתיים אנשים צריכים להיות מוכנים להמשיך בדרך ארוכה וקשה. אנחנו דוחסים הרבה מאוד מושגים, יסודות ורכישת כלים לפיתוח העולם הרוחני וליכולות להמשיך רק להתפתח בתחום האמונה. אבל אני אומר לכם בצורה ברורה, אדם איננו יודע מה זה יהדות בלי שהוא למד גמרא ועיון. הוא לא יודע. גם אמונה הוא לא מבין נכון בלי שהוא למד גמרא. תסתכלו על כל גדולי הדורות באמונה, כולם בלי יוצא מן הכלל, אפילו לא אחד, היו תלמידי חכמים גדולים בגמרא. מעולם לא קם בעם ישראל אפילו לא אדם אחד שנחשב לאדם גדול שכתב ספרי אמונה או ספרי מחשבה או ספרי מוסר
שהוא לא היה תלמיד חכם תלמודי. כן? הבאתי לכם למטה דוגמאות. הארי הקדוש היה לומד כל סוגיה בשבע דרכי פלפול שונים עד שהוא היה מכריע איך הדרך הנכונה בלימוד הסוגיה. הרמ"ק רבי משה קורדוברו, שכתב ספרי קבלה רבים, היה רבו של הארי בקבלה בצפת. בגיל 17 כבר מינה אותו הבית יוסף דיין בבית הדין שלו. בוודאי. תראה את ליקוטי הלכות של רב נחמן ברסלב. היה למדן עצום בש"ס, גם גדולי החסידות. ושני מילדים מחב"ד. תלמיד חכם עצום, כתב את שולחן ערוך הרב. הגור, שפת אמת של גור. למדן עצום. חידושי ערים. מייסד שושלת גור. כתב איזה 15 ספרים בלמדנות, אחד מחשובי האחרונים. סוחצ'ו. גדולי תלמידי החכמים באמונה תמיד היו למדנים גדולים בגמרא. הרב קוק, שכתב כל כך הרבה באמונה, הוא היה, אמרתי לכם, היה חזר על הש"ס 17 פעמים תוך שנה וחצי על כל הש"ס. היה אחד מחשובי הפוסקים בדור, כתב מאות רבות של פסקים בסוגיות מכל הש"ס כולו. מי שלומד אמונה ולא לומד גמרא בעיון, תופס את כל המושגים הרוחניים באמונה בצורה שטחית ורדודה. גם אנשים, כן, אתן לכם דוגמה, הרב צבי יהודה, שהקדיש את עצמו ללמד את כתבי הרב, והנותן בישיבה באמת רק שיעורים באמונה. אבל יהודי שידע כמעט בעל פה את כל ש"ס בבלי וירושלמי. סיפרתי לכם, נכון, את הסיפור הזה, בגיל 92, פעם נכנסתי לחדר שלו. היה כבר מאוד חולה, זה היה איזה כמה חודשים לפני פטירתו. אני רואה על השולחן, מונחת מסכת יבמות ירושלמי. אז שאלתי את האיש שישב שם, חשבתי אולי מישהו בא לשאול אותו בענייני הגון או משהו כזה, מה המסכת עושה על השולחן? אז הוא אומר לי, הרב לומד אותה. אמרתי לו, למה איזה סוגיה הוא לומד? אבל לא, יש לו סדר קבוע שהוא חוזר כל הזמן על כל הש"ס בבלי וירושלמי, ועכשיו הוא הגיע בסדר הלימוד למסכת יבמות ירושלמי. כן, מסכת יבמות זה מסכת הכי קשה בצה, שירושלמי עוד יותר קשה בזה. רק שהוא היה לו סדר רגיל, הוא היה כל הזמן חוזר על כל הבבלי וירושלמי. אופן קבוע. הוא נתן רק שיעורים באמונה בישיבה. זה הרגיש, זו הייתה השליחות שלו, זה התפקיד שלו. אבל בלי גמרא אין חיים, אין חיים יהודי. הראש לא חושב. מתוך הערת התורה, מתוך הבנת עיקר וטפל, חשוב ופחות חשוב, בעומק וביון ובהבחנה, אין, הכל נתפס כזה שטחי, רדוד, בלי שלומדים את הגמרא, בלי שחיים את הגמרא, בלי שמקיפים את הדברים, זה לא מהיר. ובסוף הערה אחת. והיא קשורה למה שכתוב כאן. תראו. לא מספיק לדעת ללמוד תורה. מי שרוצה להיות יהודי טוב, חם, התורה צריכה להיות בתוכו. צריך למצוא דרכים להקיף את התורה, ללמוד את התורה, לחזור אותה שתהיה חלק מאיתנו. אני אעיר את זה למשל בנושא של משניות. משניות זה דרך קלה יחסית. להכיר את ההיקף של תורה שבעל פה. שישה סדרי משנה זה מפגש עם כל יסודות הסוגיות וההלכות של כל תורה שבעל פה, בכל התחומים. יש לנו, לא יודע אם יהיו מספרים, אבל בוודאי הצעות רבות של תלמידים שסיפרו לנו שהם אמרו את הש"ס משניות. זה לא משימה כל כך קשה. זה קשה לגמור ש"ס משניות בשנה. אבל יש גם אנשים שעשו את זה. זה לא כמעט בלתי אפשרי. אבל לגמור ש"ס משניות בארבע שנים, בחמש שנים, בשש שנים, זה משימה שכל אחד שרוצה ומוכן יכול לבצע את זה.
ואז יש לאדם פרספקטיבה מה זה יהדות. אבל שוב, לפעמים לא לדעת מעט מהרבה, לקחת דבר אחד ולדעת אותו יסודי. יש אנשים, אני חייב להביא לכם,
פעם הרב יוסי שריד הביא לי איזה מכתב מעניין מאיזה סבא, סבא רבא שלו, שהיה סוחר תבואה גדול. סיפור מספר שם הרבה דברים מעניינים. אני אקריא לכם את זה בעזרת השם בהזדמנות. אבל הסבא הזה מספר שהוא היה סוחר תבואה גדול, והיה נוסע בהרבה נסיעות, ופעם אחת מספר שהוא היה נפגש, הוא היה סוחר גדול, היה סוחר בקרונות שלמים של תבואה. זה לא היה סוחר כמה חבילות, הוא היה עובד עם רוזנים, היה סוחר עשיר, היה מוכר קרונות, רכבות שלמות של תבואה. פעם היה נפגש עם רוזני ארץ, ופעם אחת כשישר בית קפה לאיזה מסע ומתן, הצליחו לפתות אותו לשחק קלפים. הוא כל כך התבייש בזה שהוא סיפר שהוא משך שנה וחצי הפסיק לעסוק במסחר, הלך ישב בישיבה, למד מסכת נדמה לי שבועות, לא זוכר מה הוא כותב, נדמה לי 72 פעמים גמרא רש"י תוספות מהרש"א בעיון, עד שהוא ידע אותה בעל פה היטב, גמרא רש"י תוספות מהרש"א, ואז הוא חזר למסחר, ובכל זמן פנוי שלו הוא חזר לגמרא. הוא ידע בעל פה את כל המסכת, יכול להיות שלמד מסכת שבועות, כי הוא נשבע לא לחזור על משחקי הקלפים או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק מה שכתוב שם. בכל אופן, כל מקום שהוא היה הולך, היה יושב ברכבת, היה נוסע לכל מיני מקומות בעולם, הוא היה חוזר בעל פה, הוא אומר, חזרתי בחיים שלי מאות פעמים על המסכת הזאת, חוץ מדברים אחרים שהוא עשה, שזה אני אקריא לכם פעם. אבל אני אומר, אפשר להתחבר לעולם הגמרא בשני אופנים. אפשר לנסות להגיע להיקפים ולהכיר את הזהו, ואפשר לקחת דבר אחד. אני יכול להגיד לכם שאני הגעתי לישיבה שנה א' שלמדתי בישיבה, מרכז הרב, למדנו את בר בטרה, לקחתי למשימה פרק אחד, פרק חזקת הפסיד, למדתי אותו טוב כמו שצריך, ולמדתי אותו בעל פה. זה רק 30 דף, זה לא הרבה, אבל יש משהו אחד, עם כל הסברות, עם כל היסודות, הכל מסוכן, בבהירות, ואתה חוזר על זה, זה שלך, זה הולך איתך לכל מקום, הראש שלך חושב כבר אחרת, המושגים, העקרונות, העולם, אתה שייך לתורה שבעל פה. אני אומר לכם, רק מי ששייך באופן פנימי לתורה שבעל פה, יכול לשאת עמו את הגבורה הנצרכת היום לכל ההתמודדויות. וכל לימוד האמונה שהוא יעשה, יעלה באיכותו 10 מונים, אם הוא יהיה בנוי על היסוד הזה של הגמרא. אני מציע לכם, באמת שוב, אולי תציעו לרם לשבת ולקרוא את כל הדברים שיש פה עוד פעם בעיון, להרחיב עליהם את הדיבור, כדי שהדברים לאט לאט ייכנסו לתודעה. בהצלחה.